עכשיו ב-99.5 5 הבוקר השישי סוגרים שבוע, פותחים סופש. מגיש עמית לוי.
בוקר טוב, אתם על הבוקר השישי של 99.5, בסופו של שבוע שהתחיל עם הטרגדיה בפתח תקווה, מותה המזעזע של יסמין בת השנתיים, לאחר שחוותה התעללות קשה מצד הסייעת בפעוטון שבו שהתה. מיד עלו הקריאות להצבת מצלמות בכל גני הילדים, ולי זה הזכיר את התגובות למקרה התעללות בבית האבות בחיפה בתחילת השנה שעברה. גם אז התחילו ישר לקדם תוכניות שנועדו להגן על הקשישים חסרי הישע, אבל תבדקו אותי, בכמה בתי אבות באמת הוגבר הפיקוח מאז שנחשפה הפרשה היא. ואם זה לא מספיק, גם עונשי המאסר הקלים שקיבלו הנאשמים בשבוע שעבר הצליחו להרגיז עוד יותר. במקרה של גני הילדים הסיפור לכאורה פשוט. מבחינת המדינה, מסתבר שחייהם של ילדינו מתחילים בגיל 3, אז הם נכנסים למסגרות שנמצאות בפיקוח. ומה עד גיל 3? למרבה הצער מדובר ברולטה. בכמעט 80% מהפעוטונים לגילי 0 עד 3, אין להורים מושג מי שומר על הילדים. האם למטפלות יש רקע פלילי או פסיכיאטרי או השד יודע מה? ולכמה מאיתנו יש את הפריבילגיה הכלכלית להישאר בבית ולגדל את הילדים במשך כל כך הרבה זמן? ואז זה נגמר בילדה בת שנתיים, שמשלמת את המחיר הכי כבד שיש. ובזוג הורים צעיר שנשאר עם צלקות שלעולם לא יגלידו, עם פצע פתוח ועמוק בלב, עם כעס תאומי וחוסר אונים מתסכל. מצלמות בגני ילדים כמו מצלמות בבתי אבות הן לא הפתרון. דרושה כאן מהפכה אמיתית, דרושה התערבות חסרת פשרות של המדינה, שתיקח אחריות על חסרי הישע בכל גיל שהם, ובעיקר תציל חיים. כי מה שהולך כאן נכון לעכשיו הוא לא פחות מהפקרות מסוכנת וקטלנית שרק תמשיך לגבות חיים יקרים. הבוקר השישי, בואו נראה מה עוד קרה כאן השבוע.
מה היה לנו? השבוע בחדשות.
ומה לעשות, זאת לא הייתה הטרגדיה היחידה השבוע. בוקר טוב אלעד אסולין.
בוקר טוב עמית.
יום ראשון אחר הצהריים, רחוב אריה לוין בקריית שמואל, תחזיר אותנו לרגעים הקשים האלה.
אנחנו לראשונה עודכנו בסיפור הזה בדיווח על אישה בת 36 שנמצאת ברחוב שהיא תקורה בכל חלקי גופה עם סימני אלימות קשה ומאבדת כמויות גדולות של דם. צוות מדע עוד מספיק לפנות אותה לרמב״ם, שם נאלצים לקבוע את תמותה של ספרש אינעלם. במקביל עוצרת המשטרה חשוד ברצח בעלה בין ה-44, אטריאסו אינעלם. השניים חיים בנפרד כבר שנה, אבל זה לא הפריע לחשוד לערוב לתפרש בשובה מעבודה בניקיון, ועד להתנפל עליה ולדקור אותה עשרות פעמים.
ומדובר כמו תמיד כמעט בבני זוג שהסיפור שלהם היה מוכר לשירותי הרווחה, גם למשטרה.
נכון, זו לא הפעם הראשונה שהחשוד ברצח נעצר, לא פעם בעבר ביקרו שוטרים בבית בעקבות אירועי אלימות. היו גם הפרות לצווי הרחקה, איומים, אגב החשוד, לבקשת פרקליטו נשלח השבוע להתקלות פסיכיאטרית כדי לבחון אם הוא קשיר לעמוד למשפט. בינתיים, ביום שני הוארך מעצרו בשבוע והחקירה בעיצומה.
גם עניין ההסתכלות הפסיכיאטרית זה משהו שחוזר על עצמו, אנחנו כמובן צריך לראות מה קורה בעניין הזה. ויש עוד טרגדיה אלעד בסיפור הזה, מלבד כמובן אותה אישה שנרצחה.
נכון עמית, לבני הדוק יש 4 ילדים, עכשיו כשאימם נרצחה ואביהם במעצר, וסביר להניח שבדרך כתב אישום, לארבעתם עוד צפויה התמודדות לא פשוטה בכלל.
טוב, לנו רק נשאר לקוות שרשויות הרווחה ידעו להציל את 4 הילדים האלה, ושרשויות החוק ידעו למצות את הדין עם הרוצח, אם וכאשר כמובן יוגש כתב אישום, כרגע עדיין בגדר חשוד. אלעד אסולין, תודה רבה.
תודה עמית.
ובוקר טוב ליאור עטל.
בוקר טוב עמית.
עד כאן עם סיפור שהבאת השבוע על מחאת הסרדינים שחוזרת ומגיעה לקריית אתא. במה מדובר?
כן, בגבעת רם ליתר דיוק, שם הורים לילדים שיעלו בשנה הבאה לכיתה א' בבית הספר היסודי בשכונה, כבר עכשיו מוכרים על הצפיפות שמחכה להם בכיתה. 36 תלמידים, לטענתם, ילמדו בכל אחת מהכיתות הקטנות, וזה נתון שאינו מאפשר סביבה לימודית ראויה לטענתם.
ההורים גם הציגו את הטענות האלה בפני גורמים המוסמכים?
כן, לדבריהם הבעיה הזו הוצגה בפני ראש העירייה יעקב פרץ, שמבחינתו מסרב להוסיף כיתה או להקצות לפחות מבנה נוסף לשירות התלמידים. חשוב לציין עמית שלטענת ההורים מדובר בתוצאה של מספר רב של משפחות צעירות שנקלטו בשנים האחרונות בשכונה, מבלי שמערכת החינוך למעשה תספק מענה הולם לילדים שבעוד 2.5 בדיוק יעלו לכיתה א'.
אמרתי בתחילת דבריי, מחאת הסרדינים, אנחנו זוכרים מחאות דומות של הורים לילדים במערכת החינוך משנים קודמות, בכל מיני מקומות ברחבי הארץ.
נכון.
את גם פנית השבוע לעירייה בעניין הזה, מה אכן, אמרו לך שם?
כן, בעירייה מסרו שבעניין הזה מספר התלמידים בכל כיתה לא יעלה על 35 חמישה בהתאם לתקן. אבל יחד עם זאת, הם מתכוונים לספק פתרון בדמות תגבור ההוראה ותוספת 30 שעות לימוד בחודש. פניתי גם למשרד החינוך, שאומנם סרב לתת תגובה רשמית בעניין, אבל הוא הסביר שמאחר ובית הספר פועל בקונספט של חטיבה צעירה, שזה אומר שהוא מורכב מגן ילדים וכיתות א' באותו המתחם, בפועל רוב הזמן הילדים מתחלקים לשלוש קבוצות לימוד, גם כיתות לימוד קטנות, והשלישית במרחב הגני. ולכן, לטענת משרד החינוך, אין למעשה צפיפות בבית הספר.
אוקיי.
בנוסף הם מציינים שם שכל הורה שאינו מרוצה מהמצב יכול לרשום את ילדיו לבית הספר החדש בגבעת אלונים שממוקם ממש בסמוך.
אנחנו גם יודעים שתוכננה להתקיים ממש ברגעים אלה הפגנה, אנחנו מבינים גם שזה לא יצא לפועל בסופו של דבר.
נכון, הם החליטו לבטל אותה, לא שהם קיבלו פתרון כלשהו, או שהם שבעי רצון מהמצב, אבל בינתיים הם משאים את החרפת המאבק.
הבנתי, זאת אומרת, ההפגנה שהייתה אמורה להתקיים ממש עכשיו לא נערכת. אנחנו נמשיך לעקוב וגם לקוות שיום אחד הילדים של כולנו ילמדו בכיתות שגם בהם 30 תלמידים יראה לנו מספר גבוה מדי, כי באמת משהו צריך לעשות בעניין הזה. כסף, כסף.
בהחלט.
בסוף, בסוף הכל נגמר בכסף. ליאור עטל, תודה רבה.
תודה לך, עמית.
ובוקר טוב, עודי השווץ.
בוקר טוב, עמית.
הייתה לנו מערכת גשומה קצרה מאוד השבוע, אבל אנחנו מסתכלים החוץ מהחלון. הקיץ כאן, כמו שצריך, באמצע חודש יוני. זה אומר שגם המדוזות כבר כאן?
כן, תראה, אם עד עכשיו רק הרגשנו את הצריבות, גם אני הייתי בסוף השבוע בחוף הים וכבר הרגשנו שהמים צורבים, אבל בשבוע הבא כנראה נוכל לראות את המדוזות עצמן כבר על החופים, והשבוע דיווח המכון לחקר ימים ואגמים שבמרחק של 200 מטר מהחוף אפשר להרגיש כאמור צריבה במים כתוצאה מנחילי מדוזות שפשוט עושות את דרכן אלינו, וזה לא נעים בכלל.
זה לא נעים, זה גם צורב, והקיץ המוזר הזה שיש לנו בינתיים מעכב אותן את המדוזות? או שיש להם את הלוחות זמנים שלהם?
אז זהו, שבדרך כלל הן מגיעות אלינו בסוף חודש יוני עד תחילת חודש אוגוסט, כך שמבחינת לוחות הזמנים אין עיכוב משמעותי בגלל מזג האוויר, ככה שכל המתרחצים שמתכננים להגיע לחופי הים, שיקחו בחשבון שהם עלולים להתקל במדוזות, כן, ולהביא חומר הגנה או אחרי, מה שלא צריך להיות, להישמע לכללים ולכללי הזהירות, כמו שאומרים.
מישהו שרק לדרוך על החול בים,
כן,
נעשה לו קצת לא נעים. מתי נראה את המדוזות ממש כאן, ונבין שלא מדובר בסקיות ניילון על החוף?
כן, אז זהו, שעל פי צפי של המכון לחקר ימים ואגמים, זה כבר הולך לקרות כנראה בשבוע הבא, יגיעו ראשוני נחילי המדוזות לחופי הקריות וחיפה. ברמת העיקרות, תנועת המדוזות תלויה במספר גורמים, בהם מזג האוויר, מצב הרוחות ומצב הים. תראה, כבר נהיינו ממש מומחים למדוזות, אבל עם התייצבות האקלים ופחות תנודות של חום וקור, אנחנו בהחלט צפויים להתקל במדוזות מסוג חוטית נודדת ממש בימים הקרובים.
טוב, מדוזות, עוד סיבה אולי ללכת לבריכה.
כן, בדיוק.
בכל אופן. עודי השווץ, כתבת דסק החדשות של 99.5 ברדיו חיפה ומדוזולוגית, חובבת.
משהו כזה, כן.
תודה רבה.
תודה לך, גם לך.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
לא עניין פשוט להיות יושב ראש איגוד ערים לאיכות סביבה, כאן במפרץ חיפה. איתי הבוקר מי שנכנס לתפקיד הזה רק לפני שבועיים. בוקר טוב, בועז גור.
בוקר טוב, עמי.
חבר מועצת העיר חיפה, נציין. תשמע, יכולת בקלות להגיד לי, תן לי קצת זמן ללמוד את התפקיד, ללמוד את המטריה, ובכל זאת אתה כאן. כבר ראוי להערכה.
תודה.
כמה אתה באמת בתוך העניין הזה?
אני בעניין, בעצם בכל המאבק הסביבתי, ואני קורא בכוונה מאבק, בגדול מאז שנולדתי, נולדתי חולה אסתמה, אז אני חושב שכבר נולדתי כחלק מהמאבק הזה, ומגיל צעיר, זאת אומרת, מזאת גיל 14-15, שגם התחלתי להיות פעיל חברתית ופוליטית בתוך העיר, אני עוסק בנושאים האלה. כמובן שכשהתמניתי, זאת אומרת, מבחרתי להיות חבר מועצה, אז הנושאים האלה כבר קיבלו פרספקטיבה אחרת, והתעסקתי בהם הרבה יותר מתוקף התפקיד.
אוקיי. אתה מרגיש שנכנסת קצת אולי למיטה חולה? תרתי משמע? זה עסק לא פשוט, אתה יודע, אנחנו בעיר שיש בה את כל חיפה, ובכלל גם האזור הוא מאוד אטרקטיבי מבחינת הפוטנציאל שלו, אבל העניין הזה של העניין הסביבתי והזיהום תופס חלק מאוד מאוד גדול בחיי האזור כולו.
אני מסכים, ואני לא הייתי מגדיר את זה כמיטה חולה, אבל הייתי אומר שאני נכנס לשדה קרב.
אוקיי.
זה קרב לא פשוט, הרבה מאוד שחקנים בזירה, שלכל שחקן אינטרס שונה, ואני חושב שהשדה קרב הזה צריך את המבוגר האחראי שלו, וזה צריך להיות גם מי שמסוגל להכיל את האינטרסים של כולם. מכאן אני גם חושב היתרון הגדול, וזו גם הסיבה שלקחתי על עצמי את התפקיד, אני באתי מהמאבקים, אני מהמפגינים, מהאנשים שהלכו ולמדו את התוכניות, הגישו התנגדויות, עשיתי את כל הדברים האלה, כולל בתוכניות שהיום מונחות לפתחו של איגוד ערים, ומבחינתי זאת שליחות. שליחות להוביל את זה, ושליחות גם לנהל את זה כך שלכל אחד מהקולות יהיה מקום.
מה האתגר הכי גדול היום שלך בתפקיד הזה? עם כל השחקנים מסביב, ועם כל הבעייתיות, וניגודי האינטרסים, ו...
בעצם להוביל תהליך של החמרת אכיפה.
אוקיי.
המפרץ יכול ללכת להרבה מאוד כיוונים. אנחנו גם שומעים שמועות בימים האחרונים שאולי יוגשו תוכניות כאלה ואחרות, ואנחנו לא יודעים את התוצאות שלהם. זקני העיר יאמרו שהתוכניות האלה הוגשו ב-60 שנה האחרונות, אולי אחת לחמש שנים הוגשה איזושהי תוכנית כזאת.
נכון.
היעד המרכזי הוא לייצר קו קבוע של החמרת אכיפה, שמייצרת את ההרתעה ואת האנרגיה הנכונה לכל התחום הזה של הגנת הסביבה. אם כולם ידעו שהחוקים נאכפים, אם כולם ידעו שיש דין ויש דיין, אז כל המציאות תראה אחרת. ואז אגב, גם הפתרונות שיוצאו לעתיד מפרץ חיפה לחמש, עשר, עשרים שנה הקרובות ייראו הרבה יותר באינטרס של העיר ושל התושבים, והרבה פחות באינטרס של רווחים וכסף או השארת המצב הקיים.
אנחנו מדברים על אינטרסים, אז באמת מצד אחד יש את האינטרס של להפוך את העיר לאזור אוויר נקי, כמו שיש גם, גם מוגדר עכשיו כרגע, במסגרת חוק אוויר נקי. אני קצת מזהה את האירוניה במונח הזה, אבל אתה יודע, אולי לאורך שנים באמת זה יוכח. אבל מצד שני, גם יש את העתיד הכלכלי של האזור. איך אזור מפרץ חיפה, חיפה, קריות, נשר, טירת כרמל, יכול להתקיים בלי תעשייה, מזהמת, לא מזהמת, עדיין כמקור פרנסה?
אני חושב שעיר, ובטח ובטח עיר שהיא למעשה חלק ממטרופולין, לא יכולה להתקיים ללא תעשייה, אבל תעשייה פטרוכימית, מזהמת, שלא משנה דבר בהתנהלות שלה, היא דבר שעיר יכולה בהחלט, בהחלט לחיות בלעדיו. ולכן, האינטרס העליון מבחינתי לפיתוח של העיר ולפתח בה מגוון תעסוקתי, וזה אומר שכל בעלי המקצועות, בין אם זה המקצועות החופשיים ובין אם זה עובדי הכפיים, ימצאו פרנסה מכבדת בשכר ראוי בעיר הזאת. אבל כדי להבטיח את המגוון התעסוקתי הזה, אנחנו חייבים לייצר ודאות. ואם אתה שואל אותי מה התעשייה ומה התעשייה בכל המטרופולין זקוקה לו, היא זקוקה לתוכנית ברורה, לכללים ברורים, וזה בדיוק מה שאני הולך לעשות.
מה עמדתך בנוגע לגבי, בנוגע למועצה תעשייתית, גם רעיון שעולה, ויש לנו דוגמאות מוצלחות, לפחות על פי ביקורות שאנחנו שומעים ומקבלים ממקומות אחרים בארץ, מהדרום. מועצה תעשייתית בזן יכול לעבוד? צריך לקרות?
אני אעשה כל מה שאני יכול, כל מה שאני יכול, כדי שהדבר הזה לא יקרה. אמנם כיור איגוד ערים, ככל הנראה, לא אני האחרון שאחליט, אבל אני אעשה כל מה שאני יכול כנגד זה, כי הסיפור של מועצה תעשייתית הוא מאוד 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 פשוט. הוא בא ואומר, במקום שנשים את התושבים, את הרשויות, כמי שאחראים על השטח, והם אלה שהאינטרסים שלהם יכתיבו איך השטח יתנהל, אנחנו נשים את המפעלים כאדוני השטח, והם אלו שיכתיבו איך השטח יתנהל.
הם יהיו הרגולטור של עצמן בעצם, אולי גם יגרפו את רווחי הארנונה לעצמם.
נכון, ואגב, הדוגמאות של מועצות תעשייתיות שיש היום בארץ, הן דוגמאות שלא הייתי רץ ללמוד מהן. בכל המועצות התעשייתיות, אין הרבה, יש שתיים מרכזיות. במועצות האלה, הבעיה הגדולה מאוד היא שהמפעלים, שם יש שם בעיה קשה מאוד של פיקוח. וברגע שהוצאת, והפכת את זה לרשות עצמאית, קשה מאוד להחזיר. אגב, במקרה שלנו, המצב חמור עוד יותר, מכיוון שהמועצה התעשייתית בעצם תתקע טריז בין חיפה ובין הקריות, וכל הרעיון שאנחנו מבינים אותו, אני חושב, בבשר שלנו. ובחיים שאנחנו מסתכלים, אתה יודע, מחיפה צפונה, כל הרעיון שיהיה כאן מטרופולין, שיתפתח כמטרופולין, ככלכלה שיתפתח ככלכלה מטרופולינית, פשוט יקרוס, מכיוון שאם בלב המטרופולין הזה יש מועצה שאין לך שום אמירה לגביה ויכולה לפתח את התעשייה שלו שום הגבלה, אתה לא תוכל באמת לפעול ביחד.
שתי החיות האלה, תעשייה מצד אחד ואוכלוסייה אזרחית מצד שני, זה שני דברים שלא יכולים לחיות בצמוד זה לזו, כמו שאנחנו רואים בהרבה מקומות בעולם.
הם יכולים, אבל...
במה זה תלוי? במי זה תלוי? בכסף של מי זה תלוי?
אני חושב שזה, שאם הייתי צריך לסמן שני גורמים, אז הייתי אומר שזה תלוי בראש ובראשונה במדינה וברשויות, ובעצם בכוח שהן מחליטות להפעיל כלפי התעשייה, מכיוון שהתעשייה היא באופן מובנה מאורגנת יותר, מלאה במשאבים וכספים, ולכן היא חזקה יותר מכל תושב בנפרד. והדבר השני שצריך להתקיים כדי שזה יצליח, זה שהתעשייה תהיה תעשייה שמתקדמת יחד עם התושבים. עכשיו, אם אתה מדבר על תעשייה מתקדמת, שנעשית יותר ויותר ויותר נקייה, שמציעה יותר ויותר משרות מתאימות ומפרנסות, וגם מכבדת את העובדים שבתוכה ואת התושבים שמסביב, אפרופו תעשייה שלא נלחמת בוועדי עובדים, אלא ההפך, מעדיפה עובדים מאורגנים וחזקים, ומשקיעה בבטיחות של העובדים האלה, ולא תעשייה שאנחנו שומעים כל שבוע על פועל כזה או אחר שנפל ונפצע וכאלה.
כן.
אם יש לנו מצב כזה, ואם יש לנו רשויות שלוקחות אחריות ואומרות, תפקידנו גם לפקח על זה, וכל הזמן לשים את האינטרס של התושבים לפני כל יתר האינטרסים האחרים, זה יכול לעבוד, וזה יכול לעבוד אפילו מצוין.
וכיום זה עובד? אתה רואה שיתוף פעולה מצד הרשויות החברות באיגוד? זאת אומרת, כולם הולכות עם הקו הזה שאתה דוגל בו?
זה משהו שאני עדיין לומד. Mm-hmm. אני לא יכול להעיד על זה עדיין לחיוב או לשלילה.
אוקיי.
Okay. אבל אני כן יכול להגיד שזאת תהיה הדרישה שלי. אני ארצה איגוד ערים, וככה אני רואה אותו, שפועל בכל אחד, בקו אחד, והוא מיישר קו עם האינטרס הציבורי. זה, בשביל זה נכנסתי לתפקיד, לא נכנסתי לתפקיד בשביל שום סיבה אחרת.
שאלה שנוגעת, אתה יודע מה, גם באופן אישי, כתושבים באזור הזה, גם אתה, גם אני, גם רוב האנשים שמאזינים לנו כרגע, אנחנו צריכים להיות מודאגים מהעתיד שלנו, מהעתיד של הילדים שלנו, שאולי ירצו להמשיך את חייהם כאן באזור, באזור שהוא, כמו שאמרנו, יש לו את הבעיות שלו, ואני לא רואה אותן נפטרות בזמן הקרוב. אנחנו מדברים על נתוני תחלואות סרטן ונתונים של זיהום, חודשים בזה כבר כל כך הרבה שנים, זה הולך למקום טוב יותר?
אני אגיד לך על עצמי.
כן.
אני בן 36, אני נשוי לענת, ואני אבא לשני ילדים, יונתן ואביגאל, יונתן בן 4 ומעט, ואביגאל בת 2. יש עוד ילד אחד בדרך.
תהיה במזל.
תודה. ואני, והסיבה שחמישה חודשים לפני הבחירות, כשאני מתמודד מטעם רשימה שהקמתי, לקחתי על עצמי תפקיד בהתנדבות, שהוא תפקיד רב אחריות, ושידרוש ממני הרבה מאוד זמן.
גם קצת כפוי טובה.
וכן. אז הסיבה שלקחתי את זה על עצמי, זה בדיוק בגללם. אני לא יכול, ואני לא מרשה לעצמי לעסוק בשאלה של האם עליי להיות מודאג, אלא אני שואל את עצמי מה אני יכול לעשות. וזאת התשובה שלי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר, כי אנחנו אוהבים מאוד את המקום הזה. אנחנו נורא נורא רוצים להישאר פה, אנחנו רוצים גם להבטיח לילדים שלנו לא רק אוויר נקי. אנחנו רוצים להבטיח לו מקום עם כלכלה בריאה, עם מקומות תעסוקה, עם מערכת חינוך מצוינת, כל הדברים אנחנו רוצים להבטיח לו. אז התשובה שלי היא מה אני יכול לעשות מחר בבוקר, והנה, זה הדבר הראשון שבחרתי לעשות.
יפה, אז נקווה שכולנו ננשום יום אחד, וגם בקרוב, אני מקווה, אוויר טוב יותר. נתחיל מזה, אחר כך תודה, נדאג לחינוך ולכלכלה ולהכל. בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים. בועז גור, יושב ראש איגוד ערים לאיכות הסביבה במפרץ חיפה, תודה רבה לך.
תודה לך.
סוף שבוע נעים.
גם לך.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
והנה זה מגיע, בוקר טוב לחברי מועצת הבוקר השישי, העיתונאית מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדמה, מכללה חברתית-כלכלית, ובועז כהן, כתב העיתון קולבו. בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר אור, בואו נתחיל.
בואי נרוץ רחוק, תני לי רק כמה דקות.
איך אפשר שלא לדבר על האירוע שריתק את כולנו השבוע למסכים, הפגישה ההיסטורית בין נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, למנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און. בועז, אני רוצה, אתה יודע מה, בנימה אישית אפילו. אתה כבר חודשים מטיף פה בתוכנית לתמיכה בנשיא האמריקאי מהלל ומשבח, ואני חייב להודות, השבוע אני לגמרי איתך.
תודה, תודה, וזה לא חודשים, זה שנים שהוא התחיל את הקמפיין שלו. אני אמרתי שלדעתי הוא צריך לזכות, לדעתי הוא שיביא את השינוי, ועובדה שצדקתי. אותו דבר אני אומר את זה על ביבי, ואת עכשיו אתם כל הזמן קופצים וקופצים וקופצים, ואני אומר לכם, כמו שצדקתי לגבי טראמפ, אני צדק גם לגבי ביבי, ולא יקום ולא יהיה כמו טראמפ ולא כמו ביבי, מה לעשות?
מה זה אומר על ביבי בעצם? מה ביבי יכול ללמוד מההתנהלות של טראמפ השבוע? שאם רוצים, הכל אפשרי?
טראמפ, רק טראמפ יכול ללמוד מביבי, ועובדה שהוא למד ממנו על כל הסיפור האיראני, והוא איתנו בסיפור הזה. אני חושב, אני אגיד לך מה, אתם מדברים על זה, ראינו וקמנו ונחשפנו. אני ראיתי את זה בשידור חי, לא הלכתי לישון כל הלילה, ופשוט אמרתי, אני רוצה לראות את הבן אדם הזה, טראמפ, מה, אתה יודע, הוא יש לו פתיל קצר, אם הוא יברח, יקום, ילך, והוא הוכיח לכולם שאחרי כל הרעש והצלצולים שלו, וכל מה שהוא משדר, הפחדים, אתה יודע, עם כל הטוויטרים שלו, שבסופו של דבר הוא מבין עניין, הוא יכול להביא שינוי, ותקשיב, הוא עשה היסטוריה. אל תתפלא אם הוא יקבל פרס נובל.
הוא כבר עשה הרבה יותר בשביל פרס נובל מאשר קודמו בתפקיד, זה חייבים להגיד. גיא, אבל עם כל הכבוד לרגע ההיסטורי ולהסכמות בעניין הגרעין, גם כמה צריך לחכות, לראות מה יקרה באמת. אי אפשר להתעלם מהזוועות שמבצע הדיקטטור של צפון קוריאה, יום יום, שעה שעה, בבני עמו.
כנראה שאפשר, כי בחגיגה הגדולה יש התעלמות וגם הכשר בינלאומי למשטר הזה, הלוואי על כל הדיקטטורים. אני, אם הייתי איראן, הייתי ישר הולך ועושה הסכם דומה, לוחצים ידיים לנשיא ארצות הברית בתמורה להבטחה בלי שום פירוט שאתה תתפרק למנשק גרעיני, אין לוחות זמנים, אין פיקוח בינלאומי, אין שום דבר, הוא יפעל לפקח, ולא רק שזה, גם טראמפ מפסיק את האימונים הצבאיים יחד עם דרום קוריאה. נכון. כל הסיפור הזה הוא בעיניי מופע הזוי לחלוטין. אני כמובן אשמח לגלות שאני
לא
טועה, אבל
אופטימי.
לא נראה לי... מה זה?
יצאת אופטימי?
לא יצאתי אופטימי, לא יצאתי אופטימי, יצאתי מאוד מוטרד, לא רואה פה בכלל שום הסכם, לא מבין למה הדיקטטור הרצחני הזה היה צריך לקבל את התמיכה הבינלאומית שהוא קיבל עכשיו, תוך כדי שארצות הברית יורקת על שותפים היסטוריים שלה.
מדברים על עם שסובל, על מחנות ריכוז,
ועל מדינה שיש לה נשק גרעיני, לא אחת שמפתחת, וכבר הפרה לא פעם ולא פעמיים אמנות והסכמים בינלאומיים, וגם עכשיו לא הסכימה לשום סוג של פיקוח על הנשק הגרעיני שלה, כשאני באמת לא מבין מה היה פה. כמובן שאם גלה בדיעבד שהסיפור הזה הוא אמיתי, אז תפדל ותפדל, אבל אני סקפטי מאוד.
היה פה מפגש מרתק בין שני עולמות, זה בטוח, אבל מאיה, גם שאלתי את בועז, אני אשאל אותך, מה יכול, אם אנחנו כבר מדברים על דונלד טראמפ, אז מה יכול המתמחה בנימין נתניהו ללמוד מכל הסיפור הזה?
ואני חושבת שמה שביבי יכול ללמוד, שזה קצת לרעתנו, זה שני דברים. שאחד, שהתקשורת או כל התחזיות של התקשורת קצת, לא קצת, אבל קרסו. והנה עוד הזדמנות למי שלא מחבב את התקשורת להיכנס בה ולהגיד, הנה התקשורת שוב לא חזתה את גדולתו של האיש, של טראמפ, שפעם אחר פעם דברים שקורים איתו ודרכו לא מתיישבים עם מה שהתקשורת חוזה, כולל באירוע הזה. והדבר השני זה שהתקיפות היא מאוד משתלמת, ששווה להיות בעל הבית, השתגע. ואני חושבת שמה שהוא ילמד זה כוחניות. כוחניות גם כלפי מנהיגים אחרים, גם כלפי התקשורת.
טוב, אז בואו נחזור לדיקטטורה שלנו. ו... ומשרד החינוך כאן אצלנו הנחה השבוע את בתי הספר להקפיד על, שימו לב, אורך המכנסיים של התלמידים, למרות הניסוח המגדרי הרשמי, זה כמובן מתייחס בעיקר לתלמידות. גיא, העניין הזה מיד הצית ויכוח בין עקרונות של צניעות, שמשרד החינוך בראשות השר בנט מנסה לקדם, לבין עקרונות של שוויון. איפה אתה בעניין הזה?
אני לגמרי בעד תלבושות אחידות, אני לגמרי בעד שמערכת החינוך יש דרך שבה ראוי ולא ראוי להתלבש, אני גם בעד שבאוניברסיטה זה ייכנס, כל אלה שבאים עם כפכפים וגופיות לשיעורים קצת מעצבנים אותי.
אתה מדבר על המרצים או התלמידים?
האמת שגם וגם בארץ צריך להיות כנים, זה הבעיה של סמסטר קיץ בעיקר. יחד עם זאת, אתה יודע, אני לא אוהב בלשון המעטה כשלוקחים איזשהו רעיון שהוא עקרונית נכון ובעצם משתמשים בו רק כדי לסמן איזושהי מטרה מאוד ספציפי נגד קבוצה. ברור לחלוטין שאף אחד לא יבדוק את הבנים איך הם מתלבשים, כל הסיפור פה זה איך שבנות מתלבשות, וזה לגיטימציה לעשות בדיקות צניעות לבנות במערכת החינוך לגבי איך שהן מתלבשות. הדבר הזה הוא בעיניי לא ראוי. אם רוצים, יש מה לדבר באופן כללי על נהלים, על כבוד למוסד לימודי, על התנהגות, על גם לא נגד לקום כשהמורה נכנס ודברים אחרים, אבל לא שעכשיו יישב לי איזה שוטר עם סרגל בכניסה, כן, לבית הספר ויבדוק את התלמידות, איך הן
בין המכנסיים לברך,
איך הן מתלבשות. וגם צריך להגיד, הברך הזה, מי קבע את הברך? בין הדברים המזעזעים שאתה רואה היום ברחובות של רואים הרבה הרבה יותר מאשר את הברך, לבין הברך יש שם איזשהו מרחק סביר, שיש מכנס שהוא קצר אבל הוא מכובד, ויש מכנס שהוא לא מכובד.
בועז, מהידע שלך בתלבושות אחידות במוסדות חינוך, מה הבעיה של משרד החינוך עם הברכיים של התלמידות?
תקשיב, אני לא מבין מה שערה. אתם לא חושבים שנערות בגיל בית ספר צריכות ללכת בלבוש הולם? כאילו אני מסתובב, אני זוכר את התקופה שלי בבית ספר, חברותיי לכיתה לא באו לא עם טייצים ולא עם שורטים. מה אתם כל כך חמומים? מה פתאום ישר להפיל את זה על כפייה דתית וצניעות? ובטח תקשרו את זה גם...
אף אחד לא אמר כפייה דתית, אבל צניעות זה בהחלט אחד העקרונות שמשרד החינוך מבקש לקדם במהלך הזה.
זה בסדר גמור, בחורות לא צריכות לבוא לא עם מכנסיים צמודות ולא עם טייצים ולא שורטים, אלא אם זה בשיעורי ספורט. אני רואה את הנוער של היום, איך הוא מתלבש, בעיקר הבנות, בגילאים 13 ו-14 ו-15, ואני מסתעזע, זה בסדר, וגם לקום למורה בכיתה, זה בסדר גמור, קצת חינוך, קצת תרבות, לא יזיק. לא מבין כאילו מה בכלל צריך לדבר על זה, מה בכלל, כאילו על מה הביקורת.
מאיה, אולי הביקורת היא שהיה מקום במהלך כזה, אופנתי או מתעמת צניעות או whatever, לפחות לשתף את התלמידים בצד הזה.
לא.
כי
עם כל הכבוד לתלמידים, ועם כל הכבוד למורים, ועם כל הכבוד, ובאמת יש כבוד והכל. אני מסכימה עם בועז, תדם, פעם.
וואו.
הוא צודק, צריך שיהיה דרס קוד, בטח בבית ספר, בטח במוסד חינוכי, וזה לא קשור לבנים ובנות. זה קשור לזה שמורה צריך להתלבש בצורה מסוימת, כי זה גם 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 הבגדים, הרי הבגדים זה סוג של איזשהו מסר. אני לא אבוא עם גופייה ועמוד מול תלמידים, בין אם אני גבר או בין אם אני אישה.
זה נכון.
כי זה נראה קצת כאילו אני לא מכבדת את המעמד, וכאילו אני לא מכבדת את המקום. וחשוב שיהיה כבוד למעמד ולמקום ולבתי הספר. כי אחר כך, אתה יודע, אחר כך גם, כאילו, בוא נשאל את התלמידים אם יכולים, אם אנחנו צריכים להניש אותם כשהם מדברים בחוצפה למורים, או שהם מצלמים אותם בצורה מבישה, או שהם נוהגים כלפיהם באלימות. הרי אנחנו יודעים, ארגון המורים מפרסם מדי שנה את העלייה, והעלייה המתמדת במקרה האלימות של תלמידים כלפי מורים. ובסוף, בסוף, בסוף, הכל קשור להכל. זה קשור לאיך אתה מכבד את המקום, ואיך אתה מכבד את מי שמייצג את המקום, את המחנך שלך, את המורה, והמורים כבר ממילא סובלים מזילות ופיחות במעמדם, וזה קשור גם לזה.
אז הנה, משהו שאולי כולנו מסכימים עליו, קוד לבוש בבתי ספר מהיסודי ועד התיכון, וכמו שגם גיא אומר כאן, אולי אפילו אחר כך במוסדות להשכלה גבוהה, אנחנו לגמרי בעד, אז בואו נמשיך הלאה.
ומי היה מאמין שבסך הכל יוני 2018 אנחנו נשב כאן ונדבר על אירוויזיון 2019, רק הרגע סיימנו לדבר על האירוויזיון הקודם שאמור להתקיים בארץ בחודש מאי, עדיין לא ברור איפה זה יקרה ובטח לא ברור עדיין מי ינחה אותו, אבל גיא, דווקא ראש הממשלה נתניהו אמר השבוע שלא חייבים לארח בירושלים.
אני מסכים לחלוטין, אני לגמרי בעד העידן החדש שבו אירועים גדולים בישראל.
העידן החדש שבו האורחים שלנו פוסלים את הגעתם בגלל שהאירוע מתקיים בירושלים, אתה מתכוון.
תשמע, זה עידן לא כך חדש, אנחנו פשוט מתעלמים ממנו ובינתיים מנסים לצחוק עליו ולהגיד שזה רק רוג'ר ווטרס וכאלה, ולא שמים לב שזה כבר טרנד הרבה הרבה יותר גדול ממה שחשבנו, וזה כנראה רק ילך ויחמיר עם הגדולה של ראש ממשלתנו.
שלא הורס את החגיגה אגב. לנתק פוליטיקה מהסיפור הזה, ובצדק, פעם שנייה שאנחנו מחמיאים לנתניהו.
בהקשר הזה, אני עוד לא החמאתי לו, אבל בהקשר הזה אני לגמרי בעד שאירועים גדולים צריכים להתרחש בחיפה, לצד ירושלים ותל אביב, יש עוד עיר כזאת נחמדה שקוראים לה חיפה, ומפרץ חיפה, ויש לנו אפילו איזה אצטדיון שלא צריך לקרוא לו בשם הנוכחי שלו, אבל זה סיפור אחר, והוא בהחלט ראוי לארח חגיגות גדולות, אירועים ספורטיביים גדולים, אירוויזיון, אין שום בעיה לארח פה, אנחנו נשמח מאוד, ואירוויזיון 2019 בחיפה יתקבל בשמחה רבה, תתחילו לדקלם את זה, תעשו מזה השטג.
השאלה איפה ישקנו את כל את ההמונים שיגיעו מרחבי אירופה ללון, אתה יודע.
בכל הבתי מלון בקריות.
אולי תארח אצלך איזו משפחה או שתיים. מאי, את זוכרת כזה הייפ סביב עניין האירוויזיון בשנים האחרונות, איפה יארח, מי ינחה, מה פתאום זה כל כך מעניין אותנו?
זה מעניין אותנו, כי אני חושבת שבאירוויזיון האחרון, אגב גם לפני 20 שנה זה עניין אותנו, וגם כשדנה זכתה אנשים קפצו למזרקה.
כן, אבל לפני האירוע אני לא זוכר שדנו במי ינחה ובאיפה זה.
לא דנו, כי כל העולם השתנה וכולנו השתננו, ואף אחד לא היה את ה-BDS ולא היה את השאלת ירושלים, וגם זה היה יותר צנוע, זה היה בבנייני האומה, במקום שמכיל 2,000 מקומות או משהו כזה. היום אתה מחויב לדאוג למקום שיכיל עשרות אלפי אנשים, וכל השיח השתנה. היום אנחנו נתונים להרבה יותר דין וחשבון עולמי על מה שאנחנו עושים. פעם הכיבוש היה חמוד, כאילו אחרי ששתי ימים זכינו באירוויזיון כי היינו גיבורים גדולים. היום אנחנו מגלים את הפירות של אותו ניצחון מזהיר, והפירות לא מפסיקים לספק לנו ביסים גדולים ומרים, ולכן כל הדיון הזה. ואני חושבת שעצם הדיון, אפשר להמשיך ולדון ולהגיד לא, אבל ירושלים זה הבירה שלנו ואנחנו צריכים להתנצל, ותל אביב וחיפה. אני חושבת שעצם הדיון מגלה שיש לנו בעיה. יש לנו בעיה שהיא לא קשורה לאם ירושלים היא בירתנו או לא. אנחנו לא צריכים לדון בזה, אנחנו צריכים לדון במה עשינו או במה אנחנו עושים בשביל שהדיון הזה בכלל מתקיים. כי לא רק העולם השתנה, גם אנחנו השתננו, ואני לא בטוחה שלטובה.
בוא תמתיק לנו קצת את המרירות הזו. מי ינחה את האירוויזיון?
מאוד שאני אמתיק את המרירות הזאת. שני חבריי לפאנל מרירים, ולא שמעתי שום דבר אופטימי.
למה האירוויזיון בחיפה? למה מריר? למה אתה סתם אומר כל הזמן מריר?
תקשיב, מה שמאיה קוראת לו כיבוש, ב-67 ופירות, ויש מפירות, כל השטויות האלה. היא שכחה שהכיבוש, לא כל מחאות תבולות, זה כיבוש שלא יכולנו להגיע לכותל, וטבחו ביהודים ברוב היהודי, ובכלי זה לא כיבוש. ורק בגלל זה, אם אנחנו צריכים להריח אירוע בינלאומי שמייצג אותנו, כאן וחומר הוא צריך להיות בירושלים, כי ירושלים היא תמצית העם היהודי, תמצית מדינת ישראל.
אבל אפשר לחשוף גם את הדרך, חלקים וערים אחרות יפות במדינת ישראל, לא רק את ירושלים.
מה אתה רוצה לשדר? מה, תל אביב?
למה לא? למה לא תל אביב? למה לא חיפה?
כי ירושלים היא במוקד הסערה.
בוא, אנחנו מדברים בסך הכל על תחרות של שירים. זה כל הסיפור.
שנינו יודעים שזה לא רק תחרות של שירים, כי אם מכבי תל אביב מנצחת בליגת האלופות בגביע אירופה,
גם זה בסך הכל משחק כדורסל. בוא, פרופורציות.
תקשיב, זה לא פרופורציות. להיות זה שזה מכבי תל אביב, אז מה, רק התל אביבים שמחים? לא, זה מייצג את המדינה, ותאמין לי שאם מכבי תל אביב תזכה בכדורסל, מבחינתי זה מדינת ישראל זכתה. אותו דבר נטע, היא לא באה כנציגה של נטע וכששיר, היא באה כנציגת מדינת ישראל, עם הדגל, עם המגן דוד, ושכזה התחרות צריכה להיערך בירושלים. פרינציפ על הפעם ועל חמתם של כל אלה.
אז בועז ממליץ על ירושלים, ואני רק נשאר להמליץ על...
בדיוק כמו המשחק עם ארגנטינה, פרינציפ.
פרינציפ, ובסוף ראינו יופי של משחק היה באמת.
לא, לא, זה משהו אחר, זה היה אירוע פרטי. אוקיי, בוא נעשה
הבדל. לא, כי נבחרת ארגנטינה לא באה לשחק.
זה האירוע הפרטי של מירי בסלון.
בועז, ש... זה לא אירוע פרטי, פה זה אירוע לאומי. ואירוע לאומי...
גם האירוח משחק נבחרת הוא לא אירוע פרטי, הוא אירוע שמערכת התאחדות לכדורגל, אין פה שום דבר פרטי. בכל מקרה, אני רק אמליץ על מבחינתי, שלושתכם ראויים, הכי ראויים להנחות האירוויזיון במאי 2019.
קיבלנו את ההזמנה.
איפה שהוא לא התקיים.
אתה שוכח שדנה זכתה, ילדה ואמרה, see you next year in Jerusalem.
בסדר, נו, בועז, כמו שמאיה אמרה, העולם השתנה.
אבל מה זה אומר? מה זה אומר? למה הם אומרות ירושלים? למה אומרות תל אביב? למה? כי זה התמצית שלנו.
תראו מה זה, דיונים על טראמפ ועל תלבושת אחידה לא הדליקו אתכם כמו הדיון על האירוויזיון, אז אנחנו את שלנו עשינו, חברים. תודה רבה לכם על הבוקר הנהדר הזה. מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדם, המכללה החברתית כלכלית, בועז כהן, כתב העיתון כל בו. תודה רבה, אחלה סוף שבוע.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
מאתמול עיני כל העולם נשואות לרוסיה, מונדיאל 2018 יצא לדרך. סיבה נהדרת להגיד בוקר טוב לליאב נחמני, איש רדיו 99.5 וכתב ישראל היום.
אהלן, בוקר טוב.
מעניינים?
שלומי נהדר, מתכונן למשחקים הערב כבר.
איזה כיף, איזה כיף. תשמע, משחקים כולנו נראה, לא כולנו נפגשנו לפני המונדיאל הזה עם נבחרת גרמניה, בן אדם.
כן, האמת שזה כבר מונדיאל שני ברציפות, וזו חוויה גדולה.
ספר לנו.
האמת שיש לי שם...
ספר לנו איפה, שם זה הרבה... איפה זה קרה, מתי?
איפה זה קרה, האמת קצת קשה להסביר. אני לא יודע אם הלוויין יודע איפה המקום הזה נמצא. אבל בגדול נסיעה של... הוא ארבע שעות טיסה למינכן, משם עוד שעה וחצי לוורונה, ומשם עוד שעתיים, שלוש ברכב, לעיירה ציורית בשם אפן, האיטלקים מתעקשים לקרוא לה אפיאן.
כן.
שם בעצם גרמניה ערכה את המחנה המסכם שלה לקראת המונדיאל ברוסיה. בעיניי, אחלה מקום להירגע, כי למעשה אין שם כלום חוץ מאותו מתקן אימונים שבו ערכו השחקנים את האימונים וההכנות האחרונות לקראת המשחק.
אתה נסעת במסגרת עבודתך בישראל היום, עם מי נפגשת מהשחקנים? זרוק לנו כמה שמות שנאכלת לב.
הרעיון הגדול היה עם מנואל נויר, השוער, אפשר לומר, האגדי, לפחות לעניות דעתי השוער הכי טוב בעולם, וגם הגרמנים כמובן חושבים כך. לא. עד כדי כך הוא טוב שאחרי כן. תשעה חודשים שבהן הוא נהדר ממשחק פעיל בעקבות שבר בכף הרגל, שבר שלישי שלו, אותה פציעה שהוא עובר. למרות זאת, הוא חזר לאחרונה להתאמן, מיד חזר לשער נבחרת גרמניה.
שזה מדהים.
על חשבונו של מרק אנדרי טרשטגן, שזכה בדאבל עם ברצלונה. זאת אומרת, לא תגיד שהוא לקח את המקום לאיזה שוער זוטר. מדובר באמת באגדה בגרמניה, ועושים לו הרבה מאוד כבוד. אני חושב שגם לי היה את הכבוד לראיין אותו.
הגרמנים בכלל יודעים להעריך את השוערים שלהם לאורך השנים. אוליבר קאן, כמובן, אפשר לא להזכיר את השם הזה בסיטואציה הזאת, שוער העבר של גרמניה כמובן. חגיגת המונדיאל התחילה, אנחנו היום כבר ביום השני, 32 נבחרות, כל כך הרבה משחקים בשלב הבתים. ליאב, זה באמת כל כך מעניין מה שמצפה לנו לפחות בשבועיים הקרובים?
מעניין מאוד, תשמע, אומרים שאחרי האולימפיאדה זה אירוע הספורט הגדול ביותר. יש שיגידו שהמונדיאל זה האירוע הגדול ביותר, אפילו יותר מהאולימפיאדה. זה משחק שמרתק מיליארדים, זה טורניר שמרתק מיליארדים ברחבי העולם. יש מדינות שחוץ מהמונדיאל הזה אין להם למעשה כלום.
כן, את המדינות המשתתפות, את האוהדים במדינות שמשתתפות, כמובן שזה מעניין, אבל אנחנו כצופים, אתה יודע מה, ניטרלים. קח דוגמה, משחק של אתמול, רוסיה מול ערב הסעודית, ומצפים לנו עוד כל כך הרבה משחקים כאלה בשלבים האלה. זה באמת מצדיק להגדיל את מספר הנבחרות בטורניר מהסוג הזה?
אם תשאל כל אזרח ישראלי, הוא יגיד לך שכן. כי זה בעצם אולי הסיכוי היחיד שלנו יום אחד לחזור ולהיות שם אחרי 50 שנה ויותר.
כן.
כי אחרת אני לא רואה סיכוי שנבחרת ישראל חוזרת להשתתף בטורניר גדול, בטח לא בגביע העולמי. אני חושב שזה נותן תקווה לנבחרות יותר קטנות שלא מצליחות להפיל בדרך כלל להגיע לטורניר הזה. לגבי הנבחרת שלנו אני עדיין סקפטי, אבל בוא נהיה אופטימיים.
טוב, אי אפשר, אתה יודע, לדבר על מונדיאל בלי כמה הימורים קטנים, אכפת לנו, אין כסף על השולחן. בוא נתחיל מהשאלה הגדולה, מי תניף את הגביע בעוד חודש?
אני חושב שזה יהיה הטורניר של ברזיל. מאחר וספרד, אנחנו יודעים את כל הבלגן שקרה איתם, בלגיה, לעד יישארו סתם בלגיה. ועם כל הכישרונות שיש שם, אם הצרפתים יתחברו, אז גם לצרפתים יש סיכוי וגילוי נאות, אני אוהד של נבחרת צרפת ומאחל של נבחרת צרפת יזכה בגביע. אם הם יתחברו עם כל הכישרון שלהם, אי אפשר יהיה לעצור אותם, אבל גם שם יש לא מעט בעיות בתוך הנבחרת, לכן אני חושב שברזיל תזכה.
יש סיכוי שנראה זו נבחרת אפריקאית או נבחרת ערבית? יש לנו גם כמה כאלה במונדיאל הזה, מגיעה לשלבים הגבוהים? מרוקו, מצרים, ערב הסעודית שהזכרנו כבר, סנגל?
תשובה לגבי מרוקו היא כן. Okay. מרוקו למעשה זו נבחרת צרפת. כל השחקנים, 90% מהשחקנים של נבחרת מרוקו גדלו באקדמיות הכי טובות בצרפת. שחקנים שמשחקים ברובם בליגה הצרפתית ובליגות אחרות בכירות באירופה, שחקנים שקיבלו את היסודות הטובים ביותר, הם כוכבים מאוד מאוד גדולים. אנחנו מכירים בעיקר את בנתיה ושחקנים שכמותו שצמחו באמת באקדמיות הכי טובות בצרפת, ועכשיו פרצו כנפיים ורוצים לשחק בנבחרת מרוקו, לאו דווקא בנבחרות של בנבחרות שהם גדלו במדינות כמו צרפת כמו בלגיה, אלא בנבחרת שבה ההורים שלהם היו רוצים שהם ישחקו. ובקטע הזה אני חושב שיש גם משהו, סיפור גם רומנטי מבחינת המונדיאל הזה.
מה לגבי הכדורגלן הטוב בעולם? בואו לא ניכנס לוויכוח הזה, אבל נגיד שזה מסי, ונבחרת ארגנטינה, יש לה מה למכור מלבד ליאו מסי?
אין פה ויכוח, כן. אבל חוץ ממסי באמת שאין לה מה למכור. לפחות לדעתי, זו נבחרת מאוד 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 בינונית, אני לא רוצה לומר חלשה, והיא תקום וטיפול על מה שהכוכב הכי גדול של היתר.
טוב, לנו רק נשאר לחכות, אתה יודע, לראות מה יקרה בעוד חודש. בכל מקרה, חוויית כדורגל מטורפת מצפה לכולנו, גם המשחקים הפחות אטרקטיביים וכמובן עד השלבים הגבוהים. ליאב נחמני, בוא נאחל לנו הנאה.
בהחלט, אין ספק, הלוואי.
יופי, תודה רבה לך, ואתה כמובן מיד אחרינו עם התוכנית שלך, אז אנחנו נמשיך גם בשעה הבאה. תודה.
אני בדרך, להתראות.
יאללה, תודה, ביי.
ביי ביי. הבוקר השישי, מגיש
עמית לוי. דודי בר דוד יכול להתגאות ברזומה מכובד של שירים שכתב והלחין לטובי הזמרים והזמרות שלנו, אבל הוא בהחלט לא מסתפק בזה, ועכשיו הוא עם אלבום שני בדרך, ועם להיטים שלא מפסיקים להיות מושמעים ברדיו. אז בוא נגיד לו בוקר טוב. בוקר טוב, דודי בר דוד.
בוקר טוב, שבת שלום.
מה שלומך?
ברוך השם, הכל מעולה, תודה.
אלבום שני, משהו כמו 10 שנים אחרי האלבום הראשון, זה פרק זמן?
לא 10 שנים. תראה, טוב, בוא נעשה סדר. 2011 יוצא אלבום.
כן.
עכשיו, קשה לי להגדיר אותו כאלבום הראשון, מכיוון שהרגשתי היום בדיעבד שלא לגמרי הייתי מוכן או בשל, כמו שאומרים, לדבר הזה שנקרא אלבום. אז נראה לי שהאלבום הראשון כאילו הוא עכשיו יהיה.
עכשיו.
כן, נראה לי. אחרי סטאז' של כתיבה והלחנה של כל כך הרבה שירים בשנים האחרונות.
פיילוט. זה היה פיילוט.
זה היה סוג של פיילוט.
מתבגרים, אתה יודע, השנים חולפות, אנחנו נורים על 7-8 שנים, זה זמן מספיק, בטח בגיל הזה, להסתכל גם על החיים קצת אחרת, לצבור חוויות אחרות. איך זה בא לידי ביטוי אצלך בכתיבה, נגיד?
אני כל הזמן מחפש את הבהרה, את המקום, את המשקפיים שמהם אני מתבונן על העולם, והם רק שלי. בלי לקבל איזשהו רע סביבתי של אוקיי, עכשיו כולם כותבים.
זה לא פשוט.
נכון. אבל אני אמרתי את זה לא אחת. עכשיו כולם סתם, נגיד כותבים שירי קיץ או כיף, זה לא מעניין אותי שעכשיו קיץ, או עכשיו צריך לכתוב שירים על בריכה ובחורות וקיץ.
אתה לא פריונתי.
לא, אני לא רוצה, אני גם לא רוצה להיות יותר מדי באופנה, יש משהו שנורא מפחיד אותי בלהיות נורא באופנה.
כי הן חולפות. נכון. אופנות חולפות.
ולכן אני אומר, אני מדבר על איך שאני רואה את החיים, על מה שאני מרגיש, על המפגשים שלי, על אנשים שאני פוגש בדרך, על מערכות יחסים שאני חווה. ועל זה אני כותב, וזה נראה לי בחיים לא יצא מהאופנה, לא?
בטוח שלא, אגב, כן. זה ממש עבודה, זאת אומרת, לבוא ולכתוב שיר, אנשים אומרים, אוקיי, לכתוב.
אני, האמת היא שאני חייב להגיד שאני באמת עובד בזה אמיתי, אני כל בוקר קם נורא מוקדם, ואני מתיישב באולפן לעבוד.
כן, יש לך את המשמעת העצמית של לבוא לשבת, עכשיו אני כותב.
ממש ככה.
אוקיי,
לא מעט שירים, אגב, שמנית כאן, זה שירים שנכתבו בתוך תהליך של עבודה, נגיד שבאתי עם מירי מסיק על האלבום האחרון, אז היה ברור שהיא באה כל יום לאולפן ב-11 בבוקר, וכבר ב-9 הייתי מתחיל לכתוב שיר. ב-11 שהיא תבוא, שיהיה איזה משהו לעבוד עליו.
מלחיץ.
ממש ככה. נורא, אבל אני מת על הלחץ הזה. גם, נגיד, בנייה ברבי האחרון, השיר מישהו איתי כאן, הגיעו אליי עם בית, ואמרו לי, טוב, אין פזמון, אין מילים, אין מנגינה, תמשיך מכאן. ובאותו יום יצא סינגל שלי, אז אמרתי למנהל של בנייה, אמרתי לו, תשמע, תן לי רגע כמה שעות, אני פשוט עשיתי עם שיר, אז תן לי מחר, אני חוזר לך עם זה. וככה זה היה
גם... הצליח, הצליח לא רע בכלל, אתה יודע. אז באמת, הזכרת את העבודה שלך עם אומנים אחרים, נזכיר ככה כמה שמות, הזכרת את מירי מסיקה, תסים, תסים.
נכון.
אין אחד שלא מכיר, הרי.
ואת חייתי מהאלבום.
ואת חייתי המצוין. ריטה, יובל דיין עם לילותיי, ובנייה ברבי הזכרת, כמובן, דנה ברגר, לירן דנינו, ניב דמירל.
שלומי שבת.
בטח פספסתי מישהו, וואו.
כן.
חתיכת מישהו פספסתי.
אביר מלאסה.
איזי.
איזי, נכון.
שאני אזכיר לך עוד כמה?
באמת שאני...
איך זה לכתוב לאחרים? אתה כותב אותם מהבטן, מהלב?
אני לא באמת כותב לאחרים. אני כותב שירים. אני כותב שירים. כן, אני כותב שירים. אני לא יודע מה זה אחרים. אני לא יודע מה זה יתאים. אני לא יודע... ברור שיש שירים שאני כותב מתוך חוויה של שיח שלי עם אותו אומן. כן.
אוקיי.
אני דיברתי, אני זוכר שפגשתי את אביר מלאסה, הסתכלתי עליו על איזה קאבר שהוא עשה. אז היה, והבנתי שהוא בחור ממוצא אתיופי מבאר שבע, היה חשוב לי שזה יהיה בשיר. כי זה שלו, אני מייעד אצלו, אבל בסופו של דבר אני מדבר שם על גזענות, ואני מדבר שם על חוסר קבלה של החברה, של השונה, של האחר. זה בדברים שגם אני מרגיש, זה לא משנה. אז בגלל זה אני אומר, הכל נוגע בי, גם לילותיי, זה השיר לאהבה מאוד מאוד גדולה שהייתה לי, לבת זוג שהיא כבר לא איתי היום, אבל
חשיר מזה.
אבל כן, כתבתי לה את זה. והבאתי את זה ליובל כמובן, אבל זה לא משנה, זה על אהבה גדולה שלי. אני לא דמיינתי, אני לא יכול להיכנס לאנשים לראש, וגם אין לי עניין, אני מדבר על עצמי, באופן הכי פתוח וגלוי, ואני מקווה בכל אופן שאתם תתחברו לזה, אבל אני לא תמיד.
אז הזכרתם את ההשפעות מהבית, אתה גם מזכיר את זה לא פעם, את ההיסטוריה המשפחתית שלך, את ההורים שהגיעו מגרוזיה בשנות ה-70.
בשנות ה-70, העלייה של ה-70, נכון.
אנחנו, אתה יודע, בלתי נמנע לשאול, אנחנו רואים את דודו טסה נגיד, עושה אלבום שחוזר לשורשים העיראקים. הראל סקאט עכשיו חוזר לשורשים התימנים, קצת עושה אופרה חזה. מתי אתה?
אני חושב שגם יקרה.
זה עניין
משהו. האמת היא, אני אמרתי שעד גיל 40 אני חייב לעשות אלבום כזה.
יש לך עוד?
כמה שנים?
6 שנים?
6-7 שנים.
אוקיי. בסדר, מספיק זמן להתארגן על זה.
כן, אני ממש רוצה לעשות את זה, אבל...
עוד משהו שקראתי אצלך באחד הרעיונות שאמרת, הזכרת את אומנים שהיית רוצה להופיע איתם, קצת קשה כמובן, אבל הזכרת את יוסי בנאי.
כן, יוסי בנאי, מעריץ גדול גדול שלו.
הזכיר לי מאוד העניין הזה, את תרנגול כפרות של יוסי בנאי, וישר עשיתי איזשהו חיבור לכל החלומות דפוסים. משהו שמאוד מאוד הזכיר לי, הזיכרונות מפעם, מהשכונה, מהבית...
את השיר תרנגול כפרות, את השיר תרנגול כפרות כתב השעה ענקית שלי בשם מיכה שיטרית, הגדול,
ענק,
הרב הגדול מיכה שיטרית. אז הוא באמת השראה בכלל הנטשות. אני לא יודע שלא לכתוב על משהו שהייתי, חוויתי, ראיתי, הרגשתי, גם אם זה בעיני רוחי, אבל כן. ודיבר איתי מישהו השבוע, אומר לי, תשמע, כל החלומות דפוסים, יש לך שיר כזה, אמרתי לו כן, ושם אתה מדבר גם על בגין, הכי זוכר את בגין שהביא לנו שלום. אני לא נולדתי שעל במהפך של 77, אני נולדתי, אני תוצר לוואי אחרי, של כמה שנים אחרי, אבל אני מבין מה זה עבור בית מזרחי, פריפריאלי, מה עבור האנשים האלה בגין. יכלתי באותה מידה לכתוב, אחי זוכר את רבין, אבל, ואני זוכר את רבין גם פיזית, אבל המשמעות של בגין, במקום שמנו אני מגיע, למשפחה שלי, לדור האנשים האלה, לעולים, לפריפריה, לאנשים במצב סוציו-אקונומי בינוני ומטה, היא עצומה. והמילה, וגם בקליפ אגב שעשתה חברה מאוד טובה שלי, עדי ססון, שגם היא איך לא הגיעה מהפריפריה, אני זוכר שהיה לנו מאוד חשוב הפריים הזה שנראה את בגין בחדר השינה, זה כאילו היה מהותי, זה החיים שלנו. אמיתי, זה לא פרפרזה או איזה טייק אוף, או כאילו בוא נשחק אותה מזרחים אקטיביסטים, ממש לא.
דבר אמיתי.
לגמרי.
טוב, דיברנו הרבה על כל החלומות דפוסיים. אתה כבר כאן, יש כאן גיטרה, אז אני אומר, בוא נשים כל זה משהו אולי.
בכיף.
נלך על זה? לפני זה רק ניפרד מכל המאזינים שלנו, ונגיד תודה לכל מי שהיה איתנו כאן הבוקר, לטכנאי האגדי, גיא המודעי, שהוא כבר גבר נשוי, אז עבוד לכן, אם אתם שומעות אותנו עכשיו, וגם לכם, שחתכתם איתנו.
נזמין את הקהל המאזינים שלנו להופעה.
כן.
אז ב-31 ליולי, לשביעי, בזאפה תל אביב.
זאפה תל אביב, 31 ביולי, אבל מה זה רחוק? שווה.
כן.
תודה לכם שפתחתם איתנו את סוף השבוע, אנחנו נפרדים מכל החלומות דפוסים, ודודי בר דוד, שבת שלום, יאללה ביי.
שבת שלום. אני זוכר את הגדר הירוקה, אני זוכר את השכונה הישנה, את חדר המדרגות אחרי בית ספר עם הריח של האוכל הכי טוב בעולם. זוכר ילדי מפתח שתלוי להם על הצבא ולא נופל, והורים שעובדים עד מאוחר להביא את האוכל. אני זוכר את השמות, הקנטות והמכות, הילדים מהיסודי, מערכת ראשונה דבל קסט, סלו כיתה, קרמית שלא ספרה אותי. זוכר את בית הכנסת הישן שליד המתנס בשבתות ובחגים, גרוזינים, טוניזאים, ערק וגרעינים ולמעלה אלוהים. בפניים יש שנים דור דרך כל מה שזוכר, תמונות רצות מהר ואת תגידי את, את יכולה להישאר, מבטיח לא להיקשר. תמונות רצות מהר. אני זוכר את הדיבורים, תינוקות נהדרים, שנים שבעיתון כלום לא כותבים, ההורים שלי שעלו ב-70s לא דמיינו ככה את מדינת היהודים. זוכר את הקשר בינו לשלטון, זוכר אבות ואימהות גאים שרק ביקשו שוויון, זוכר את הבחירות, השבר בחלום, אבל הכי זוכר את בגין שהביא לנו שלום, איך הוא הביא לנו שלום. אופניים יש שנים דור דרך כל מה שזוכר, תמונות רצות מהר ואת תגידי את, את יכולה להישאר, תיח לא להיקשר. תמונות רצות מהר, תמונות רצות מהר. אני זוכר אותך ילדה צופים בשבט בחולון לא מאשנת, שרה בטקסים, וכשהערנו את השכנים בין שבת לבין ראשון עוד הייתה לי מערכת יחסים. שנים אחרת לא רוצה לגדול, מורדת בהכל ומחפשת ריגושים. את כל הסיסמאות הגשת לי לאכול, אמרת שמה מכל החלומות דפוסים? כל החלומות דפוסים. באופניים יש שנים דואר דרך כל מה שזוכר, תמונות רצות מהר ואת תגידי